חזרנו מהפסקת הפרסומות. בוקר טוב, אמא מאיר.
בוקר טוב, ידידיה.
פחות משבועיים לבחירות, והנה, אנחנו מדברים על הילדים שלנו.
אני חושבת שאם מותר לגלות על אירוע אחר שאתה משתתף, שאתם משתתפים פה, משתתפים שם, כרגע, שם באמריקה, הכינוס השלוחות של חב"ד, נכון?
כן, זה גם יותר חשוב. סתם, אני לא רוצה לזלזל בבחירות, כי אז אנשים לא מצביעים בסוף.
מה אתה שם באמריקה מזלזל בבחירות שלנו?
הרבה באים אגב מאמריקה להצביע, ואפילו בבחירות השלישיות מגיעים, וכל הכבוד.
דווקא, מבינים שזה עוד יותר משמעותי וחשוב.
נכון.
ויותר מכריע. אבל בואו נחזור באמת לכינוס השלוחות שזה, אני מבינה שהתאריך של זה הוא תאריך סביב כף בית שבט, יום פטירתה של הרבנית, נכון? וכנראה בגלל זה התגלגל ככה לידי או ליד הוואטסאפ המשפחתי שלנו סרטון של הלוויה של הרבנית, שאני חייבת להגיד שאני ראיתי את זה, אני לא יודעת כמה פעמים, וזה כל כך נתן, זה כל כך מילא אותי בכוח, זה פשוט מדהים. נכון שזה סרטון שבטח ערוכו אותו, ובוודאי שהוסיפו לו מוזיקה שהיא מדהימה ומתאימה וככה, אבל מה שכל כך בלט לי זאת הלוויה, ולא הייתה שם שום התפרקות, לא הייתה שם שום משהו כזה, מוח שולט על הלב, וזה מדהים לראות את הרבי.
הרבי, כלומר, בעלה, כן?
כן, כן, שאתה רואה שהוא עוצר בתוכו כאב אדיר, אבל כל כך מוח שולט על הלב, כזאת מלכות, איך הוא הולך, ומדהים כמה זה משפיע על כל הקהילה, על כל ההמונים שהיו שם, רואים, זאת הלוויה, אבל כולם אסופים, כולם באמת מלא הוד, אירוע מלא, ובאמת נותן המון כוח והמון חיבור להשם, מבחינת החוויה שלי מזה, כאילו, מה אנחנו כאן, מה התפקיד שלנו כאן, מי אנחנו כאן, מה זה כאן, ומה המשמעות של להיות כאן. אותי זה עורר לכל השאלות האלה, לכל התשובות האלה.
אני חושב שאנשים צריכים לראות את הסרטון בשביל להבין את מה שחווית, כאילו.
נכון. זה חסר. אבל זה באמת, בלי מילים, זה מה שזה, זאת החוויה, שכן, אנחנו כאן ממלאים את תפקידנו, הוא זמני. אבל לא בכזה שפיפות קומה או בשברון לב, אלא באמת מלא הוד, ממש הוד והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. זה מה שהרגשתי, את הפסוק הזה מהתמונות האלה, גם של הקהל וגם של המיטה, כל האירוע הזה. וכמובן, למה זה מתקשר, למה שאנחנו מדברים פה על הבית, על המשפחה, על הזוגיות, על ההורות, על כל, איך אני אומרת תמיד, שואלים אותי מה את עושה, אז אני אומרת, כל מה שקשור במשפחה, ואז תמיד ישאל, אז מה לא קשור? כי בעצם אני בעצמי זה המשפחה, והזוגיות זה המשפחה, והכל זה המשפחה. וגם מי שלא זכה וכי משפחה, זה משפחה, הרי כל אחד נולד ממשפחה. אין מישהו שלא נולד מאיזושהי משפחה. ומי שחלילה לא חב המשפחה, אז עוד פעם זה המשפחה, כי החסר הזה, הרי חסר שאין לו, שהוא נשאר לעולמים, אין לו מילוי. בוא נראה איך הוא מילא את זה, זאת אומרת, זה כל הסוגיות האלה סביב משפחה. ואני חושבת הרבה מאוד על הנקודה הזאת, שכהורים יש מאוד את החובה לחנך, באמת צריך את הזכות לחנך ואת הרצון לחנך, שזה באמת ערך בפני עצמו וחשוב מאוד, ובוודאי ובוודאי שאני אגיד את זה. אבל אולי דווקא בגלל שזה כל כך משמעותי וחשוב, יש פה משהו כל כך מרמה, לא יודעת איך לקרוא, מדומיין, מסתלף כזה.
מתאה,
כן, משהו כזה שהפרצי חינוך האלה שהם בעצם בעומק, באים מהאגו, באים מהאיום עליי, באים מההרגשות הלא טובות שלי, ומשם אני מחנכת. זאת אומרת, כל כך הרבה פעמים, ושם נורא חשוב לנו להיות צודקים, כי זה דרך כלל על איזשהו ערך, או על איזשהו אידיאל, או על איזשהם חוקים וגבולות, ובו בשביל שאני לא מדבר תיאורטית, אז אני חצוף, לא מדברים ככה, או איך אתה יכול להתנהג כך כשכך וכך, או שולחן שבת לא יכול להתנהל בצורה כזאת, או כל מיני הערות כאלה שמצד האמת ומצד הצדק, נכון, אבל הן כל כך לא מחנכות, הן כל כך לא משרתות את המטרה. אם המטרה היא באמת חינוך, הצורה הזאת שהדברים נאמרים והאי חיבור שנוצר שם, הרי לא נוצר שם שום מפגש, נוצר שם הורה מתוסכל וכעוס ונרגן, וילד שהוא או מסתנף ומסתגר ומשפיל או נלחם, בשתי האפשרויות, זה לא באמת חיבור ושיתוף פעולה ורצון להתקדם ורצון לשנות. וזה אותו דבר גם בזוגיות, בדיוק אותו דבר. מישהו מתרתח על השני, משפריץ על השני, מאשים את השני, והשני חווה אשמה, והוא או מסתגר, מצטנף, אולי אפילו מרצה, אבל זה לא מקום של חיבור, נכון? או נלחם על מקומו, מאשים בחזרה ומחזיר ונותן את הווטפור שלו, ובוודאי ובוודאי שלא נוצר פה שום חיבור ושום מפגש ושום תהליך ולא שום דבר שהיינו רוצים שיקרה, כי בעומק בעומק זה באמת המטרה, זה מה שרוצים באמת, רוצים הרי להשפיע, רוצים שיהיה טוב, הרצון, הצורך האמיתי הוא הדברים הטובים, רוצים שיהיה שלום, רוצים שתהיה הרמוניה, רוצים שיהיה ביטחון, רוצים שתהיה שלווה, וזה פשוט מפתיע אותי כל פעם לראות כמה אנחנו כל כך הרבה פעמים עושים את ההפך. כאילו, זה כמו רוצים לנסוע ימינה ומצאים את ההגה שמאלה. ממש, תאר לך שבן אדם רוצה לנסוע אפילו מאותת ימינה, באמת הוא רוצה ימינה. אבל בטעות...
שלא לומר קדימה ואחורה.
נכון, נכון. זה ממש ככה, ולכן עוד לפני שאנחנו נגיד מה לעשות, לבדוק עם עצמנו מאיזה מקום בא הפרץ החינוכי הזה, מאיזה מקום בתוכי, מהכעס, מהתסכול, מהפחד, הרבה פעמים מהפחד, הנה הוא הולך להיות תלמיד עצלן, הנה הוא הולך להתקלקל, הנה היא הולכת לרדת מהפסים, הנה אני הולכת לאבד אותו, זה תמיד מאיזשהו איום, ואז אני מגיבה כמו שמגיבים באיום, והתוצאה מזה לא תהיה טובה בדרך כלל. היא לא תשפר את המצב, להפך, היא תרע אותו. ולכן אנחנו צריכים קודם כל באמת להיות במפגש הזה עם עצמנו, ולראות באמת במודעות, מאיזה מקום אני, כשאומרת מאיזה מקום, המקום הפנימי שלי, מאיזה רצון, מה יש שם שהביא אותי להתנפל ככה על הילד שלי, או על בן או בת הזוג שלי, או על התלמיד שלי, על מורה ותלמידים רואים את זה המון, שמורה יכול פתאום מאיזשהו תסכול או מאיזשהו כס או מאיזשהו איום שנדמה לו שהתלמיד פגע במעמדו בכיתה, או נדמה לו שאם הוא לא ישים את הגבול הזה מיד אז בית הספר יתפרק, המנהל שחושב שאם הוא לא יכעס ככה בינתיים הוא משפיל ילד או פוגע במשפחה או לא מתחשב במשהו, והוא בטוח שהנה זה תפקידו החינוכי, הרי על זה הוא מקבל משכורת, לא? התשובה היא לא. ממש ממש לא על זה. זו טעות גדולה, וכדאי להיות במודעות ובקרבה לעצמי כדי לראות מה, 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 מה גרם לזה. מה בתוכי גרם לזה. המילה כשאנחנו במגע הפנימי הזה, אנחנו מגיבים אחרת. אנחנו רואים מראה יותר כוללני, מסתכלים עם מבט יותר גבוה, יותר רחב, מלב יותר, מלב יותר, יותר רחב, יותר אוהב, יותר חם. תוצאה תהיה אחרת לגמרי.
כרגיל, נחמד ומעורר מחשבה לשמוע, ויותר קשה לביצוע. כמעט כמו כל מה שאת אומרת כל שבוע.
תמיד אני אומרת קשה אבל אפשרי. כשנכנסים לזה, זה כל כך קל לביצוע. זה מה שמצחיק פה. שכשמבינים וכשלומדים באמת לעומק את הדברים, זה פתאום נראה כל כך קל לביצוע, שאנחנו לא מבינים מה חשבנו אחרת. איך, הרי כל דבר בהתחלה הוא קשה. תינוק שהוא צריך להיגמר מטיטול, הוא חושב שזה סוף העולם. צריך להתחיל ללכת, לייצב את הגוף שלו, זה סוף העולם, או להסיק עם מוצא, זה בכלל נראה לו איזו משימה בלתי אפשרית. אבל אחרי כמה זמן הוא מבין שזה הנורמה. אז גם כשלומדים את הדברים לעומק, פתאום אומרים, וואלה, זה לא צריך להיות שזה איזה צדיק הדור, זה דברים פשוטים מאוד.
כן. טוב, אם לחזור למה שפתחנו בו, אז אני חוזר לכינוס השלוחות. את יודעת שהייתי שם די הגבר היחיד בכינוס, זה אירוע לנשים. לפני כמה שבועות או כבר כמה חודשים היה את כינוס השלוחים. עם התמונה המפורסמת, את יודעת, ועכשיו זה היה לנשים, אבל בזכות זה שאני הצלם של אשתי, הייתה לי הזכות להיות שם, מאחורי מחיצה. כן. עכשיו, עשיתי קצת פדיחות, כי זה היה כל כך עוצמתי וכל כך מרגש. עכשיו, כבר מכניסים איזה גבר אחד, חוץ מהמלצרים, אני יודע, אנשי הסאונד, אז הראשון שהוציא את הטישו מהכיס לנגב את הדמעות היה הגבר היחיד.
וואו, וואו. וזה, אתה בגלל שידור חי, קרה לך משהו שם באמריקה.
בסדר, זה לא, זה, אנשים שהיו שם יודעות שזה היה כזה מרגש, באמת, לראות כזאת עוצמה אדירה.
מדהים.
ולא, את מדברת פה על הורים וקל ליישם ולבצע, אז גם לנהל בית וגם הורות ומשפחות מרובות ילדים
ושליחות
זה פשוט מדהים, הכוח והעוצמה, וזה מעורר מחשבה. אין לי עדיין מסקנות אפילו לברות
לגמרי.
טוב, וכמובן או לא כמובן, כידוע שהזכרת את הרבנית חיה מושקה, אז לה ולרבי מלובביץ' לא היו ילדים פיזיים. מישהו סיפר לי בשבת, הייתי בחדר של הרבי מלובביץ', שסיפר לי אחד הוותיקים שם, שזה בטח דבר ידוע בחבד, אבל אחד המשפטים הראשונים, אולי הראשון שאמר הרבי מלובביץ' אחרי שנודע לו על הפטירה, אז הוא אמר, צריך להודיע לילדים השלוחים. זה מה לילדים שלה.
שאני לא אצליח שם מתישו ונגב את הדמעות בשידור חי. מדהים, מדהים.
כן, אז זה קצת מתחבר למה שראית בסרטון הזה של הלוויה שלה.
מדהים, אין לי מילה אחרת.
טוב, אז וואו, מה נשמע עכשיו? נשמע משהו חבדי, זה ברור. תודה רבה, אמא מאיר.
אולי את הניגון הזה ששמו שם אל הלוויה, אבל אתה בוחר את המוזיקה, לא אני.
את מתקילה אותי, אני מנסה למצוא אותו. תודה רבה, אמא מאיר בגוגל, אני בינתיים מרוויח זמן, אמא מאיר בגוגל, זה ה... זאת הכתובת גם להקלטה של הפינה הזאת וגם של עוד תכנים. תודה רבה, להתראות.
שלום ולהתראות.
ניגון רוסטוב, זה שמו של הניגון ששמענו, אברהם פריד שר, משה לאופר איבד מתוך האלבום הנפלא ניגוני הבעל שם טוב, מה זה ניגון רוסטוב, האדמור הרשב מחבד, נהג לשיר אותו בתקופת שהותו ברוסטוב, באותה תקופה, כך מספרים שהייתה קשה לעם ישראל, הוא שר אותו את הניגון הזה והוא אמר שהוא מביא לידי התעוררות, חשבון נפש וגעגועים לאלוקות. כן, זה הסבר של הרשב, מה שהרגשתם, למה שהרגשתם עכשיו כששמענו את הניגון הזה.